במשנה כתוב, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. ויש לשאול, אני מקריא מהר"ן, בראש השנה, הר"ן, בדף ג' מדפי הריף. ויש לשאול, למה האדם נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? דבישלמה שאר דברים, דהיינו תבואה, פירות האילן ומים, כל אחד בזמנו נידון. כי דאמרינא בגמרא, פסח זמן תבואה, עצרת זמן פירות, חג זמן גשמים. אבל אדם, למה הוא נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? אומר על זה הרם, בתירוץ דבר זה למדנו מדגרסינה בפסיקתא בשם רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר על הפסוק דרשו השם בהימצאו, תניא, ב-25 באלול נברא העולם. ולפי זה, הד תניא בגמרא, דרבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, על גמר בריאתו כאמרינה, דאדם הראשון שבו נגמר העולם נברא ביום שישי. דהיינו באחד בתשרי. ומכאן סמך, למה אדם נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? ולפי זה, הדה אמרינן לפרק ראוהו בית דין. כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון, כמן כרבי אליעזר. אז זה על יצירת אדם כאמרינה, אבל בחפי באלול תחילת בריאת העולם. ומי הוא, אומר הר"ן, הנמילה כרבי אליעזר, דאילו לרבי יהושע דאמר בניסן נברא העולם, אין לזה עניין כלל. ומכיוון ש... המסקנה היא שאנחנו מונים לתקופה כרבי יהושע, ומי דמונים לתקופה כרבי יהושע, אל מסביר עלן דבניסן נברא העולם. אז תמיע לי, כך הוא אומר, תנח לרבי אליעזר, אבל רבי יהושע דאמר בניסן נברא העולם, הדרה קושיין לדוכתה, למה נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים? ונראה לי, שרצה המקום לזכות את ישראל בדינם, ורצה לדון את ישראל בזמן שהוקבע לכפרה ולסליחה. שלפי שנתרצה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, הוקבע יום סליחה לדורות, לפיכך גזר השם שיהיה אדם נידון בראש השנה. ננסה קצת להבין בזה, הרמב"ן אומר את הדברים האלה עצמם, גם בפירוש התורה, גם בחומש, בפרשת ויקרא. בפרשת אמור, וגם בדרשה. הסיבה שהאדם נידון בראש השנה, כך אומר הרמב"ן, הוא מעמיד את זה בתור קושייה. יום תרועה יהיה לכם באחד לחודש השביעי. למה? למה? מה נשתנה אחד לחודש השביעי? מה יום מימים? מדוע היום הזה שונה מיתר הימים? מה קרה בו? אז אומר הרמב"ן, לפי שהחודש השביעי הוא חודשו של יום הכיפורים. אז בראש החודש של יום הכיפורים נראה שצריך להיות דין. כך כתוב, כך אומר הרמב"ן, נראה שיהיה. זאת אומרת, יש בזה טעם, צריך להיות כך. כך הדעת נותנת. צריך שיהיה דין בראש חודש, שבחודש הזה יום הכיפורים. זה עצמו לא מובן, וצריך ביאור. עוד דבר צריך להבין, במשנה כתוב, המשנה מעמידה, כבר הזכרנו את זה, המשנה מעמידה את יום הדין של ראש השנה בשונה מיתר הדינים. בפסח נידונים על התבואה, בעצרת נידונים על פירות האילן, בחג נידונים על המים. בראש השנה לא כתוב נידונים, אלא כתוב כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. זה ותו לא. עוברים לפניו כבני מרון. אז בשלמה לפי רבי אליעזר, כמו שהר"ן מעמיד את זה. זאת אומרת, בשלמה כפי אותו תנא שסובר שבתשרי נברא העולם. היינו באחד בתשרי נברא האדם. אז כבר הסברנו, כבר אמרנו. האדם נברא בכל יום, האדם נברא בכל שנייה, האדם נברא בכל רגע. אבל בריאת האדם כיחידי, אז זה רק ביום הזה. האדם נברא יחידי. אדם נברא והיה לבד, לבד, לבד בעולם. זה היה רק ביום הזה, רק ביום אחד בתשרי, ביום שבו נברא האדם. ואז הוא היה לגמרי יחידי. אז כשם שכל נברא נידון בזמנו, אז הנברא של האדם נידון בזמן שהוא נתפס כיחידי, בזמן שהוא אדם יחידי. אבל כשהאדם הוא אחד מרבים, אז הדבר הזה אין לו זמן מסוים. האדם בכל עת ובכל זמן האדם נברא, נוצר ונולד. אותה מציאות מיוחדת שנקראת אדם נברא יחידי. במשנה כתוב, לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך שכל המקיים נפש אחת מישראל. נפש אחת מישראל זאת צורת אדם. כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. וכל המאבד חלילה נפש אחת מישראל, איבד עולם מלא. זה נלמד ללמדך, מתוך העובדה שהאדם נברא יחידי. זאת אומרת, הבחינה שהאדם הוא עולם מלא, הדבר הזה, זה קרה באחד בתשרי, ולכן האדם חוזר ונידון, ואז זה מה שכתוב במשנה. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל באי עולם עוברים לפניו כיחידים. זה פירוש בני מרון. אחד, 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 אחד. עוברים כיחידים, משום שזהו הזמן שבו האדם נידון כעולם מלא, נברא יחידי. זה ניחא לפי רבי אליעזר. אבל לדברי רבי יהושע, ויש צד שההלכה כך, על כל פנים, אנחנו מקבלים את זה גם כצד. יש אפשרות כזאת. אנחנו את התקופה למעשה, זאת ההלכה למעשה. התקופה אנחנו מונים כרבי יהושע. זאת אומרת, התקופה מתחילה מניסן. אז שם אנחנו מניחים שבניסן נברא העולם. למען דסביר עלי בניסן נברא העולם, אז הדין בראש השנה הוא רק מפני ש... זה בחודשו של יום הכיפורים בראש חודש. אז מה הטעם לדון אותו? מה הטעם כבני מרון? מה העניין? למה זה עיקר הדין? כבני מרון, כך זה עיקר הדין? כשהאדם נידון מפני שהוא נברא יחידי, אז זה, היום הזה, זהו היום שבו האדם נברא יחידי, וזהו היום היחידי שבו הייתה צורת האדם בעולם על ידי אדם יחידי. התקיימה צורת האדם בעולם. אבל אם קיים עלן כרבי יהושע, אם יש צד בצד הזה, הרי בעניין הזה הרי הם לא נחלקו. יום הדין זה בראש השנה, והיינו באחד לחודש השביעי, וזה אין מחלוקת. מה נשתנה אם כן? האדם צריך להיות נידון בחודשו של יום הכיפורים בראש חודש. אבל למה בני מרון? מדוע? הרי אין לזה שום קשר לנברא היחידי. למה הוא נידון? למה זאת הצורה שכך הוא נידון? עוברים לפניו כבני מרון. מנסה להבין. הצורה הזאת שכל אדם ואדם עובר כבני מרון, היינו לבד, 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 לגמרי לבד, יחידי. אז ודאי שבעניין הזה, זהו, יש כאן ביטוי נפלא מאוד, נורא, למעלתו של האדם. זה מלמדנו שהאדם הוא עולם מלא, ללמדך. האדם הוא עולם מלא. אבל זאת צורה, זאת הצורה הלא נכונה. זאת צורה, עליה נאמר לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. זהו הלא טוב היחידי בכל מעשה בראשית. לא טוב היות האדם לבדו. האדם כשהוא לבדו, לבדו היינו כבני מרון, כמו שהוא נראה ונבדק, נבחן ונבדק בראש השנה. זהו המצב הלא נכון של האדם. זה לא המצב הנכון, זה לא המצב המעולה, זה לא המצב הטוב. זה המצב שהתורה קוראת לו לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. כמובן, זה לא סותר את שוב, זה לא סותר את העובדה שהאדם הוא עולם מלא. על ידי שהקדוש ברוך הוא ברא לו עזר כנגדו. האדם נברא כאדם יחיד, וגם את העזר כנגדו, זה גם, כמו שאומרים בברכה, והתקין לו ממנו בניין הדעת. אבל האופן איך שהאדם נבחן ונבדק בראש השנה, איך שהוא נידון בראש השנה, אז הוא נידון בראש השנה במצבו שהתורה קוראת לו לא טוב. זה לא המצב הטוב. אני רוצה קצת לנסות להבין, ומה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו חותרים לנסות להבין, זה מדוע, גם לפי רבי יהושע, גם לפי מי שאומר שבניסן נברא העולם, והאדם נידון בראש השנה, משום שזהו ראש החודש שבו יום הכיפור. אז למה הדין מחייב את העברה בדווקא כבני מרון, בפרט שזה לא המצב הטוב, זה לא המצב הנכון? אז ננסה קצת להתבונן בזה, ואנחנו הרי רוצים מאוד מאוד להשתדל, הרי בכל ליבנו אנחנו רוצים, מבקשים לזכות בדין, להשתדל לעמוד בדין ולעבור אותו כראוי. אז אנחנו חייבים ללמוד מה רוצים מאיתנו, על מה דנים אותנו, ומה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לתקן כדי שנוכל לזכות בדין. נחזור לדברי הרמב"ן, הרמב"ן והר"ן. כיוון הדין בראש השנה הוא, כמו שלשון הרמב"ן, כמו שהזכרנו, ראש השנה זה ראש החודש השביעי שבו חל יום הכיפורים. אז כך, אם כן, אנחנו מבינים על מה הדין, מה עניינו של הדין, על מה דנים אותנו. מעשה שהיה, הרי ככה, אלו הם העובדות. העובדות. הלוחות הראשונים נשתברו. ופירוש הדבר שלמעשה לא קיבלנו תורה. וכמו שידוע, כשאין ישראל מקבלים את התורה, אז אין אפשרות, בשום אופן, אין אפשרות המשך. העולם לא יכול להתקיים. אין ישראל מקיימים את התורה, משום כך. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם. ואנחנו עמדנו בסכנת כליה, אנחנו עמדנו בסכנה הרף ממני ואשמידם. סכנת כליה, סכנת השמדה. בסכנות האלה עמדנו. משה רבינו עלה להר. העלייה. העלייה האחרונה הייתה בראש חודש אלול. והירידה מאותה עלייה הייתה ביום הכיפורים, ומשה רבינו ירד עם הלוחות השניים, שהם התורה המצויה בידינו. כלומר, כשדנים אותנו בראש השנה, אז אני מדבר שוב, אני חוזר לפי השיטה הזאת, שבניסן נברא העולם, והדין שהאדם נידון הוא בתשרי. משום, ביום הכיפורים ניתנה התורה, התורה ניתנה לישראל, אחרי שאנחנו הפסדנו את מתן תורה הראשון. הפסדנו אותו, איבדנו אותו בידי. מה שכתוב ברמב"ן, נראה שצריך להיות דין לפניו לפני יום הכיפורים, דהיינו בראש החודש שבו חל יום הכיפורים, צריך שיהיה דין. הדין שצריך להיות הוא, האם, מדובר פה על כל אחד ואחד, האם אותו כל אחד ואחד, האם הוא זכאי, האם הוא ראוי להיות מקבל תורה, האם הוא ראוי לתת לו, הוא ראוי להיות אחד ממקבלי התורה. מה שכתוב ברמב"ן, שנראה שצריך להיות דין בראש החודש של יום הכיפורים, ביאור הדבר הוא תמיד לעולם בתמצית. אז בראש חודש כשם שבראש השנה, אז ראש השנה בתמצית, אז בראש השנה מתברר איך תראה השנה כולה. כל הדברים כולם, כן, תמיד, לעולם, זה תמיד כלל. גופה תמיד בת הרישה גריר. הראש הוא תמיד הדבר הקובע. כל הנימים, כל החוטים, כל ההמשך, זה המשך מראשית הדבר. ראשית הדבר כוללת בתמצית את כל הדבר כולו. והדבר נמשך, כן, נמשך, יוצא מראשיתו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כתוב על זה בחז"ל. השמיים לרבות כל תולדותיהם, דהיינו החמה, הלבנה, הכוכבים, כל תולדות השמיים. הארץ לרבות כל תולדותיה. רק הם היו בנקודת ראשית. ואחר כך הם נתגלו, כל אחד ואחד ביומו. כך אומר רש"י, כך כתוב בחז"ל. כל ביום השני יהי רקיע, ביום השלישי יקבו המים, וכל הצומח נולד ביום השלישי. כל הדברים האלה נולדו בעצם ביום הראשון, אבל הם היו בנקודת הראשית שלהם. בראשית ברא אלוקים את כל הבריאה כולה, את השמיים וכולל כל תולדותיהם של השמיים, ואת הארץ וכל תולדותיה, הכל בכל. רק אחר כך זה התפשט ונתגלה בפועל. אבל בראשית, אז הדבר כולו מונח בתמצית, בנקודה אחת. זאת הנקודה הזרעית שממנה יוצאת אחר כך צורה שלמה. לכן, ההתחלות אצלנו נקראות ראש, ראשית, ראש חודש, ראש השנה. הראש נושא בתוכו, בתמצית, את הכל. לכן, ראש חודש, שבו בחודש הזה ניתנת תורה, אז אותו ראש חודש מחייב בדיקה האם התורה יכולה להינתן. התורה היא דין. הגמרא קוראת למתן תורה, אז הגמרא קוראת לזה משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה. משמיים משמעת הדין. התורה נקראת דין. וכשהתורה ניתנת, אז היא ניתנת רק באופן, לעולם דין פירושו מה שחייב להיות. זה פירוש המושג דין. לא נעשה שום דבר אם הוא לא חייב להיות. דבר שלא חייב להיות, לא צריך להיות, לא קורה, איננו. זה פירוש דין. דין זה נקרא מה שמתחייב, מה שחייב להיות. זהו הדין. כשהתורה צריכה להינתן, אז התורה לא יכולה להינתן אלא אם יש משהו שמחייב שהתורה תינתן. וכל מי שמקבל תורה, אם הדבר הזה אין בו את ההכרח, האדם שמושיט יד לקבל תורה והוא רוצה לקבל את זה, אבל הדבר לא נתפס אצלו כדבר מוכרח, הדבר לא נתפס אצלו כדבר שלא ייתכן בלעדיו, הדבר לא נתפס אצלו כדין, אז הוא לא יכול לקבל תורה. התורה היא דין והיא ניתנת. ניתנת, היא נמצאת במקום שהיא חייבת להימצא. מי שמקבל אותה באופן שהתורה לא חייבת להימצא אצלו, הוא מוכן, אבל זה לא חייב להיות. למקום כזה התורה לא ניתנת. כיוון שיום הכיפורים זהו היום שבו היה מתן תורה, כך כתוב במשנה. יום חתונתו זה מתן תורה. אז אומר על זה רש"י, ככה מתבאר גם מדברי המשנה בסוף תענית, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות אחרונים. זה יום חתונתו. יום חתונתו זה היום שבו ניתנה תורה, אותה תורה שמצויה בידינו. התורה שאיתנו, התורה שנמצאת איתנו, התורה הזאת ניתנה ביום הכיפורים, וזה יום חתונתו. יום כיפור, יום הכיפורים מחייב דין לפניו. משום שהתורה לא יכולה להינתן בלי הכרח קודם. וזה הדין. הדין שדנים כל אחד ואחד מבאי עולם. שוב אני חוזר, לפי רבי יהושע, שבריאת האדם הייתה בניסן, והדין הוא בתשרי. הדין בתשרי זה בגלל יום הכיפורים. הדין שדנים אותנו זה אם אנחנו ראויים להיות מקבלי התורה שנמצאת בידינו. התורה, כמו שאמרנו, סליחה, התורה לא יכולה להינתן, ושוב, בשום פנים ואופן, התורה לא יכולה להינתן אלא בהכרח, בדין. כך שהדין שאנחנו עומדים לפניו, אז עניינו של הדין הזה הוא רק הנושא הזה, בעצם. זה הנושא הנידון. הדין שאנחנו עומדים בפניו, זה דין שדנים אותנו, אם אנחנו ברי הכי, לקבל תורה או לא. אנחנו מסוגלים לקבל תורה או לא. מאז אותו יום הכיפורים שמשה רבינו ירד מן ההר, מאז, אז חיינו תלויים. שוב לזכור, משה רבינו עלה להר, והייתה תלויה מעלינו גזירת אכלם ואשמידם. הייתה תלויה גזירה שאנחנו היינו, הקיום שלנו היה מוטל בספק. הרבה יותר גרוע מזה, לא בספק, אלא בוודאי. רק נתאפשר לשנות את זה, נתאפשר לחפר. נתאפשר, כביכול בורא העולם נתן אפשרות לשוב, לחזור ולהיות מקבלי תורה. אבל המצב הנתון היה שאותה גזירה כבר נגזרה. הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, הרף ממני ואשמידם. באופן שהגזירה הזאת כבר נגזרה ויצאנו ממנה, נחלצנו על ידי אותו יום הכיפורים שבו נמחל אותו אבון שבגללו נגזרו אותם גזירות של החלם והשמידם, ולכן קיבלנו תורה. מאז ואילך, אז חיינו תלויים בדבר הזה. אם התורה נמצאת איתנו, אז הדבר הזה מאפשר לנו קיום. אם התורה חלילה לא נמצאת איתנו, היינו, אם אין לנו את אותו מתן תורה שקרה ביום חתונתו, כלומר ביום הכיפורים, אם הדבר הזה איננו, אז אין מה שיציל אותנו מאותה גזירה נוראה. והדבר הזה חוזר בכל שנה ושנה. ככה דברים חוזרים על עצמם, וזה חוזר בכל שנה ושנה. כל שנה ושנה חוזר, חוזר ובא יום הכיפורים, ולפניו חוזר ובא ראש השנה, שבו דנים אותנו, בוחנים ובודקים אותנו, אם אנחנו כן מקבלי תורה או לא מקבלי תורה. מקבלי תורה אלו, אלה שמקבלים אותה כדין, מקבלים אותה כדבר מחויב. אותו מצב. המצב שנקרא בלשון התורה ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. לא טוב, מהי נקודת הלא טוב שבהיות האדם לבדו? אומר על זה רש"י, זה כתוב בחז"ל, שלא יאמרו שתי רשויות הם, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג. כלומר, כשהאדם נמצא לבדו לגמרי, לגמרי לבדו, בלי עזר, אז כשאדם לגמרי לבדו, אז הוא בנקודת התמצית, מה שחזל מגלים פה, זה כשאדם נמצא לבדו, אז הוא הופך להיות הופך להיות אין עוד מלבדי. כך זה, זה הטבע. לא טוב היות האדם לבדו, וזה לא טוב אמיתי. זה באמת לא טוב, כי זה סותר את המכוון של הבריאה. כלומר, כשהאדם בעצם נמצא לבדו, אז הוא נמצא במצב מתנגד, כביכול, לבורא העולם. זה נקרא אחד ועוד אחד. לא טוב היות האדם לבדו, פירוש שכשאין חיבור, האדם לא חי בתוך מערכת שהיא מחברת בני אדם יחד. אדם כזה לעולם לא יוכל כביכול, לעולם הוא לא יוכל להתחבר חיבור אמיתי לבורא העולם. היחס שלנו כלפי מעלה, כמו שראינו בלשון המשנה, היחס שלנו כלפי הבורא הוא יחס של בפיוטים של בני אשכנז בימים נוראים, ונדמה לי שיש מקבילים לזה גם אצל בני ספרד. אז אנחנו אומרים לבורא העולם, אנו רעייתך ואתה דודנו. יש בינינו יחס, והיחס הזה הוא אותו יחס של חיבור, של משפיע ומקבל. יחס חיבור, היחס הזה, אם הוא לא יהיה בעיקר מציאותו של האדם, והאדם יהיה אחד, הוא יהיה לבדו, אז הוא יהפוך להיות המציאות כולה. במצב כזה הוא יעשה את עצמו לעבודה זרה. הוא לא זקוק לשום דבר, אין שום יחס בינו לבין עוד מישהו, וכשאין יחס, אז הוא מוצא את הכל בעצמו. אז הוא הכל. כשהוא הכל, אז זאת התנגדות גמורה, כביכול, לבורא העולם. אדם לבדו כאן בעולם הוא דבר, זאת סתירה גמורה למכוון של הבריאה. המכוון של הבריאה היה, עיקר הכוונה הייתה, כביכול בורא העולם ברא את האדם כדי לתת לו ממציאותו. לעשות את האדם למצטרף כביכול למציאותו של בורא העולם. להיות יחד, יחד. האדם, היחס האמיתי שלנו כלפי הבורא צריך להיות שאנחנו, כל חסרונותינו, כל מה שאין לנו, אז כביכול החיבור לבורא העולם משלים לנו את זה. בלי זה, אז אנחנו יצורים חסרים כל. כשהאדם נמצא לבדו, כשהוא, זה מציאות שונה, מציאות שונה מהמציאות שאנחנו מכירים. וזהו הלא טוב היות האדם לבדו. כשהאדם נמצא לבדו, אז הוא הופך להיות הכל. כדי שתהיה מערכת יחס אמיתית בין צורת האדם ובין בורא העולם, צורת היחס שבין האדם ובין בורא העולם זה צורת יחס של אישה לבעלה. זהו יום חתונתו, זה מתן תורה. צורת יחס של משפיע ומקבל שמצטרפים להיות מציאות אחת. באופן שלא טוב להיות האדם לבדו. כלומר, מציאות כזאת סותרת את המכוון של הבריאה. המכוון של הבריאה היה החיבור, היחד, הצירוף. האדם נברא כדי להצטרף אל המציאות האמיתית. והוא מצטרף אל המציאות האמיתית אך ורק בזה שהוא רואה את עצמו חסר, וכל מה שצריך, כל מה שהוא צריך להשלמתו נמצא למעלה. זה מה שמחבר אותנו כביכול לבורא העולם. לולי זה, אז המציאות שלנו היא חסרת ערך, היא חסרה, היא, זה לא קיום. אבל כשהאדם לבדו, אז המציאות נתפסת אחרת. המציאות נתפסת שהוא הכל. לכן כתוב, כן, לכן כתוב, וזה דבר שנמצא בהרבה אופנים, זה כתוב בתורה בפירוש, חז"ל חוזרים על זה כמה וכמה פעמים. לא תוהו בראה לשבת יצרה. כלומר, לא תוהו בראה, פירוש. במילים אחרות, זה תרגום של מה שכתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו. זה נקרא תוהו. תוהו זה נקרא חוסר חיבור בין האדם לבין המציאות השלימה, המציאות הכוללת, המציאות שהוא נמצא בתוכה. זה תוהו. תורו זה דבר שאי אפשר להתחבר אליו. תורו זה דבר שכשרואים אותו, זה בדיוק המושג תורו. תורו זה דבר שהוא לא בר חיבור. זה דבר שאני לא מבין אותו, אני לא יודע אותו, אני לא יכול להתחבר אליו. למדנו אם כן, הדין שדנים אותנו בראש השנה הוא בדווקא האם אנחנו רוצים, מחפשים, מבקשים, כן, לוקחים את המצב הבסיסי שבו נבראנו ובוחנים אותנו, דנים אותנו, אם אנחנו מוכנים לשנות אותו, אם אנחנו מוכנים לתפוס כשהאדם נבדק כשהוא יחידי, אז הוא נבדק אם הדבר הזה הוא לא טוב לו או שהדבר הזה הוא טוב לו. טוב לו להיות לבד או לא טוב לו להיות לבד. זאת אומרת, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, וכאן הדין, כאן הבדיקה, כאן הבחינה. על זה האדם נידון. אם האדם הזה הוא בר שינוי, הוא בר חיבור אמיתי למציאות האמיתית, האדם הזה יכול להתחבר למציאות האמיתית או לא? או שהוא בלא טוב היות האדם לבדו? האדם הזה, אם הוא, אי אפשר לשנות את מצבו מלא טוב לטוב, אז האדם הזה הוא לא יהיה, הוא לא יצטרף ליום חתונתו של יום הכיפורים. ואם האדם הזה חי בלבד, בהיות לבד, היינו לראות אם כשהוא לבד אז הוא מחבר את עצמו למציאות האמיתית, היינו הוא תופס שההיות לבד זה לא טוב, שוב, צריך רק להוסיף, לא לטעות. אף אחד לא רוצה להיות לבד. אבל מעט מאוד אנשים רוצים להיות עם אנשים אחרים. אדם רוצה להיות עם הרבה בני אדם, וזה נותן לו הרגשה שהוא נמצא עם מה שבן אדם בדרך כלל מחפש באמת, זה הכפלות של עצמו. אדם מחפש עוד בני אדם כדי שהוא, אדם מחפש עוד בני אדם כדי שיהיה הד למה שהוא אומר. האדם רוצה לדבר עם עוד מישהו שהוא יגיד לו כהד את מה שהוא אמר, אולי במילים אחרות, כדי שזה יהיה יותר מעניין. חיבור אמיתי בין אדם אחד לאדם אחר, לאדם שני, כל מי שמכיר את עצמו היטב, בודק את עצמו ביושר, אז הוא ימצא שהדברים ברורים. כן, אדם לא, אדם לא יוצא מעצמו לקראת מישהו אחר אף פעם. כמעט אף פעם. נניח. האשליה של אנשים אחרים זאת, האדם לא מסוגל לצאת מעצמו. וכל אחד נמצא בתוך מסגרת של הרבה בני אדם, אבל כל אחד ואחד מברך בליבו, ברוך שברא כל אלו לשמשני. אבל את זה כל אחד עושה, זה לא... כל מי שמכיר, כל מי שיודע, מסתכל סביבו ויודע מה נעשה בעולם, אז הוא יודע נאמנה, יודע היטב, שכל אחד ואחד מכל החבורה שומע את עצמו, והוא מרחיב קצת את עצמו על עוד כמה. אבל כל העניין החברתי הוא הפריסה של כל אחד ואחד, על שטח קצת יותר גדול. כל זה זהו הלא טוב היות האדם לבדו. פי כמה וכמה לא טוב היות האדם לבדו כשהוא יחד עם המון אנשים. זה המון אדם לבדו. אדם שמסוגל להתחבר למישהו אחר, באמת, זה רק אדם שמסוגל להתחבר באמת אל המציאות האמיתית. והיחס הוא הדדי. שני הדברים האלה תלויים זה בזה. השורש של עבודה זרה נמצא באותו לא טוב היות האדם לבדו. כל עבודה זרה בעולם, בלי יוצא מן הכלל, כל עבודה זרה בעולם היא, כל עובד עבודה זרה אומר, מכריז, אין עוד מלבדי. אני הקובע בשמיים ובארץ ובכל המציאות כולה. על זה אנחנו נידונים, וכאן צריך להבין, שוב, כאן צריך להבין באמת. אנחנו נידונים אם אנחנו שרויים בלא טוב. לא טוב זה מי שלא מסוגל לקבל תורה. הוא לא מסוגל לקבל השלמה למציאותו שלו ממקום אחר. הוא לבדו. זאת הנקודה שעליה אנחנו נידונים, ולכן כל באי עולם עוברים כבני מרון, עוברים כיחידים, ועל זה הם נבחנים. אם זה טוב, זאת אומרת, אם מבחינתם שלהם, אם הדבר הזה נתפס אצלם כטוב או כלא טוב. מי שהדבר הזה הוא בשבילו לא טוב, הוא זה שמסוגל לקבל תורה ביום חתונתו, ביום הכיפורים. זאת הסיבה. שוב, וכאן מצטרפים שני התנאים. גם רבי אליעזר שאומר שבתשרי נברא העולם. והאדם נידון כנברא יחידי, כעולם מלא. גם אליבא דרבי אליעזר, האדם נידון, מה הפנים של העולם מלא שלו? העולם מלא שלו זה הכוונה. העולם הזה מלא אותי ואותי בלבד, או האדם הוא עולם מלא משום שכביכול, כביכול. העולם מלא האמיתי של האדם, זה כשהאדם מצרף את עצמו למציאות האמיתית. זהו העולם מלא האמיתי. אני תופס את עצמי כחלק מהמציאות הענקית, מהמציאות המלאה, המציאות השלימה, המציאות שהיא כוללת את כל ההיקף של כל הבריאה כולה. אני חלק ממנה. אני לא לבד. אני לא לבד. אני מחובר למציאות האמיתית. זה פירוש היות עולם מלא. מי שאצלו מתפרש עולם מלא זה שכל העולם הוא שלי ובשבילי, כך בצורה כזאת הוא עולם מלא. זה נקרא לא לעמוד בדין. זה נקרא, הרי הדין הוא אם האדם הזה משייך את עצמו לטוב או ללא טוב. באופן שבין כך ובין כך, בין לרבי אליעזר ובין לרבי יהושע, האדם נידון בשאלה הזאת. כביכול בורא העולם ברא את האדם, והוא ברא אותו מלכתחילה באופן שהוא לא שלם, באופן שהוא עדיין לא טוב. והאדם על זה הוא נידון, אם הוא אוחז בלא טוב או שהוא אוחז בטוב. במה הוא בוחר? ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ונצטווינו בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אף אחד לא בוחר במוות. אין כזאת מציאות. לכן כתוב בפסוק, ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. ואני מראה לך איפה נמצאים החיים והטוב, ואיפה המוות והרע. ועכשיו, תבחר. לא ייתכן שאדם יבחר במוות. הנידון הוא, איך תפרש מה נקרא חיים ומהו טוב? מה נקרא מוות ומהו רע? על זה אנחנו נידונים, וחז"ל מלמדים אותנו, התורה מלמדת אותנו, איך אנחנו עוברים את הדין, איך אנחנו יכולים להינצל. הדין הוא דין נורא. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. איך אפשר לעמוד בדין הזה? מה לעשות? אז, הרי חז"ל הרי מגלים לנו, וכך התפילה, תפילת הימים הנוראים הרי מלאה את זה. התורה מגלה לנו, לעמוד בדין זה על ידי שאנחנו ממליכים עלינו את בורא העולם. זאת אומרת, על זה דנו אותנו. אם אנחנו מסוגלים להמליך, ואנחנו לא מסוגלים להמליך. מי שהוא לבדו לא ימליך עליו לעולם מישהו אחר, כי הוא לבדו הכל. העצה האחת והיחידה היא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. התורה מגלה, וזה דבר ברור, זאת העצה האחת והיחידה. ברור, מובן, אין עצה אחרת. זהו הדבר היחידי. ומזה אנחנו לומדים שעל זה אנחנו נידונים. כאן, זאת הנקודה, כאן המוקד, כאן נקודת העיקר. על זה אנחנו נידונים, אם על ידי זה אנחנו עוברים את הדין. פירוש הדבר, על זה אנחנו נידונים. אנחנו כן מסוגלים להמליך או לא מסוגלים להמליך. ההבדל בין קבלת עול מלכות שמיים של כל יום, הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז אנחנו מקיימים על ידו את מצוות קבלת עול מלכות שמיים בכל יום, פעמיים ביום. והפסוק, אותו פסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה פסוק, הפסוק האחרון במלכויות. מה ההבדל? איפה נקודת ההבדל שבין אמירת מלכויות ובין קבלת עול מלכות שמיים? שוב אני חוזר, רבותיי, אין דבר שיותר נוגע לנו מאשר להבין, אנחנו עומדים לפני משפט, לפני דין איום ונורא. ואנחנו חייבים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות. איך אנחנו יכולים לעבור? איך יכולים לעמוד בזה? מה שדורשים מאיתנו, התורה דורשת מאיתנו, זה אמרו לפני מלכויות, לא כדי שתקבלו עול מלכות שמיים, אלא כדי שתמליכוני עליכם. במילים אחרות, מי שמקבל עליו עול מלכות שמיים, שם את עצמו, כן, שם את עצמו תחת עולו של בורא העולם. מי שממליך את הקדוש, את הקדוש ברוך הוא, שם כביכול אותו מעליו. להמליך זה הכוונה, לרומם, לנסה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והינסה על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך. אנחנו גם בפיוט הידוע, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תינשא מלכותך, לא תתקבל מלכותך, תינשא מלכותך. פירוש, מה שנדרש מאיתנו זה כביכול לתפוס, להבין, לחיות את הנשגב יותר, את הנעלה יותר, את הניסה מעלינו, הנשא על כל הארץ בעיקריך. קבלת עול זה מעשה אחר לגמרי. קבלת עול זה שאני משעבד את עצמי, אני מחייב את עצמי, אני מכופף את עצמי. המלאכה זה נקרא שאני מרומם את עצמי לקראת מציאות נעלה הרבה יותר, גבוהה הרבה יותר מהמציאות הנמוכה שבתוכה אני חי. אני מתרומם לקראת מציאות יותר גבוהה. אני מתרומם לקראת משהו שהוא נשגב, ניסה, נעלה הרבה יותר. התפקיד שלנו בראש השנה, מה אנחנו צריכים לעשות? אז כמו שאמרנו, הרי התורה מגלה לנו, השאלה היא רק, אנחנו צריכים להבין היטב איך אנחנו מוציאים את זה לפועל, איך אנחנו מבצעים את זה, איך אנחנו מרוממים את עצמנו משהו שהוא למציאות שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה מהמציאות שאנחנו חיים בתוכה. התפקיד שלנו בראש השנה זה לעשות את עצמנו לשותפים כביכול במלכותו יתברך. לחבר את עצמנו, לצרף את עצמנו לרוממות. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והינשא על כל הארץ בעיקריך. מה שמבקשים ממנו, מאיתנו, זה את רוממות הדעת, את התפיסה היותר גבוהה. אנחנו צריכים הרי להבין, הכבוד, הנורא שאנחנו מקבלים כביכול מבורא העולם, שהוא דן אותנו, אבל הוא דן אותנו אחד אחד. כל אחד, על ידי הדין בעצמו, כל אחד מקבל את ה... כל אחד הופך להיות עולם מלא. כל יחיד. הדין הזה הוא דין נורא והיום, כמו שאמרנו. אבל אותו דבר נורא והיום מרומם אותנו לגמרי למציאות אחרת. כי יכול בורא העולם מטפל בכל אחד ואחד מאיתנו, כי בעולם מלא. בורא העולם מסתכל עליי לבד. עליי ורק עליי. במבט, בהסתכלות הזאת, בדין הזה, בבחינה, בבדיקה. אני משתמש בלשון של הפיוט, הבוחן ובודק, גנזי נסתרות. אותה בדיקה ואותה בחינה. אותו דין שכביכול בורא העולם דן אותנו. הדין הזה מרומם אותנו לגבהים כאלה, שאם אנחנו בני דעת, זה הדבר הנפלא ביותר שקורה. זאת הסיבה האמיתית שאנחנו עושים מהדין יום טוב. זה דבר בלתי אפשרי, כמו שידוע. העולם לא נוהגים כך. העולם, כשהם נמצאים במשפט, אז הם מאוד מצב ירוד, מצב נמוך, מצב בשפלות גדולה. בשפיפות, בנמיכות קומה. אדם מתהלך שפוף, מסכן. מי יודע מה יהיה? מודאג, מוטרד. אנחנו הולכים לדין עם חג. מי שמבין את עניינו של הדין, מי שמבין את עניינו של הדין, לא יכול, שום אופן, לא יכול לא לחוש את הרוממות הנפלאה שיש בדין הזה עצמו. הדין הזה שם אותנו במקום ששום חסד בעולם לא יוכל לשים אותנו שם. חשוב כביכול לבורא העולם לדעת איך אני נראה לבדי. זה חלק מהנהגת העולם. לבדוק, לבחון, לדון, איך אני נראה לבדי. כדי לעמוד בדין, אנחנו באמת צריכים להתרומם לקראתו. אנחנו צריכים לצרף את עצמנו למציאות אחרת לגמרי. זאת מציאות שבורא העולם, העולם כולו, בורא העולם מתעניין בי ובי בלבד. איך אני נראה כשאני לעצמי. אם אני תופס את עצמי, כל אחד ואחד מאיתנו תופס את עצמו, חי, מבין, שהעובדה שהאדם נברא יחידי כדי ללמד אותנו, שאנחנו בעצם, הלכה למעשה, אנחנו באמת עולם מלא. אז צריך להתרומם לקראת המציאות הזאת. כתוב על הגרא שבזמן התקיעות הוא היה בשמחה מיוחדת במינה, גדולה. ההפך ממנהג העולם. מנהג העולם הוא לא כך. מנהג העולם שבשעת התקיעות אז בני אדם בדרך כלל שעת התקיעות היא שעת הדין. זאת השעה שבה בתקיעות האלה, וכמו שמפורש בגמרא ובכמה מהראשונים, אין בזה חולק כפי הנראה. מה שכתוב בגמרא, אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר. אז כתוב בדברי כמה מרבותינו. כתוב גם בריטבו בראש השנה. ובמה בשופר חל על שני הדברים הקודמים. גם המלכויות מתבצעות בשופר וגם הזיכרונות בשופר. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, וגם על זה נאמר ובמה בשופר. השופר זאת פעולת ההמלכה. זאת פעולת הדין, וכך אנחנו עומדים בדין. כביכול בורא העולם דן אותנו, בוחן ובודק אותנו. עד כמה אנחנו מצרפים את עצמנו לטוב האמיתי בעולם. הטוב האמיתי בעולם זה שנצרף את מציאותנו, שלנו, למציאות הענקית, הגדולה, שהיא כביכול כבודו של בורא העולם. כבודו שהוא מלא עולם. כל כבודו שהוא מלא עולם, רק מאיתנו הוא בא. לכבד יכול רק מי שיכול גם לזלזל. מי שלא יכול למרוד, לא יכול להמליך. מי שלא יכול לזלזל, לא יכול לכבד. אדם שהוא בעל בחירה, ויכול גם למרוד, לכן הוא יכול להמליך. הוא יכול גם לבזות, לזלזל, לכן ממנו מגיע כבוד. כך שאנחנו שותפים למערכת ענקית כזאת, דהיינו לכלל המכוון של כל הבריאה כולה. וכל זה נעשה על ידינו. אנחנו נושאים את הכתר ומכתירים את בורא העולם. זה הדבר, זאת נקודת העיקר. שוב, אני חוזר. אנחנו באמת, אנחנו נמצאים בעולם שמעולם, מעולם, מעולם, אף פעם, כל ההיסטוריה הידועה, המצב לא היה קשה כל כך, מסוכן כל כך, נורא כל כך. אף פעם בעולם לא היה בידי אנשים פחותים, חדלי אישים. אנשים שאפשר לקנות אותם בפחות משווה פרוטה. בהנאה קטנטונת. אפשר לקנות אותם. והאנשים האלה מחזיקים בידם עוצמה וכוח שיכול להחריב את העולם כמה מאות פעמים. להחריב את כל העולם כולו. ופה מדובר על אנשים שהם אשפה, אנשים פחותים, אנשים נמוכים באופן מיוחד. הם אלו שמחזיקים בידם עוצמה נוראה כזאת. היום כבר לא צריך להיות מאמין גדול כדי להבין שיש בעלים לבירה, יש מי שמנהיג את העולם. העולם לא הפקר. כל מי שלא חי את הדבר הזה, כל מי שחלילה לא חושב כך, אז הוא בשום פנים ואופן לא יוכל להסביר למה הוא לא מתאבד. אנשים מצהירים, המוני אנשים בעולם מצהירים שהם לא מאמינים. היה צריך להיות תור ליד הבניינים הגבוהים כדי לקפוץ למטה. אנחנו נמוכים כל כך. אני מדבר, כלל העולם, חסרי דעת כל כך. לא רואים מה נעשה סביבנו. מלעיתים אותנו בדיבורי סרק, דיבורי הבל, דיבורי שטות, דיבורי אלבון. ואנחנו חיים אותם. המועד של ראש השנה, היום טוב של ראש השנה, עניינו בעצם להחזיר אותנו אל העומק של עצמנו, אל הנברא היחידי, אל העולם מלא. אנחנו צריכים לצאת, אבל לצאת לגמרי, מתוך המדמנה, מתוך השפלות, מתוך הרדידות והנמיכות, שהם כל מה שסובב אותנו כאן בעולם. כל מה שקורה בעולם מנמיך, משפיל, מוריד יותר ויותר. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. זה הדבר שאנחנו חייבים, ובנפשנו הדבר, בנפשנו ממש. להתרומם, לחזור ובכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך. זה מדובר עלינו, אנחנו עמך, אנחנו דורשיך, אנחנו המייחלים לך, ואנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים שכביכול בורא העולם ייתן לנו כבוד. על איזה כבוד מדובר? איזה כבוד מדובר? אנחנו מבקשים על צורת אדם גבוהה יותר. צורת אדם שהיא מסוגלת להתרומם לקראת מציאות הרבה הרבה יותר גבוהה. זה מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנצליח באמת להתרומם. להתרומם ולשאת את כביכול כתרו של בורא העולם, ולהמליך אותו באמת. כתיבה וחתימה טובה לנו, לכולנו ולכל בית ישראל.